ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמוי, חמוי, אולי אני
גבול, הם רוצים לעשות כאן מדינת הלכה, זאת לא עלילת שם. בזה אתה דווקא אומר את האמת, אנחנו רוצים מדינת הלכה. אבל בינתיים, הפחד הוא נירו, התעמוד מן הצד.
יש בחירות לכל חי
להקשיב
ביחד, יש מטרה להגיע אל היעד, אם נצביע גם נשביע של שמיים נקדש, העיקר לא
נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מאזינים יקרים, לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלמה פולק ויהודה ברגמן המביאים את קולות השידור עליכם. אז מה אתם בוחרים? כי זה ממש קרוב. אבל לא. ממש לא מה שאתם מתכוונים. כי בפוליטיקה אינני עוסק. לא אינני מבין, כי כל מי שעוסק בנפש האדם מבין היטב בפוליטיקה. כי בסוף היום הפוליטיקאי משחק את המשחק הפוליטי מול חברו, בקרב מוחות, בקרב בכוחות הנפש, לפי מידותיו, לפי מידת הנוכלוליות שלו. אבל בפוליטיקה אני לא עוסק. למרות שיש לי הערה קטנטונת לפני שניגש לנושא שלנו. כאיש ציבור שמכיר קרוב ל-20 שנה את משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד האוצר, משרד הביטחון, ביטוח לאומי, קופות חולים. אני רק יכול להגיד דבר אחד. אני כ-20 שנה עובד עם המשרדים האלה יד ביד, והמציאות שכל שירותי בית חם הם חינם, זקופים לקשר הטוב שיש לנו, אנשי הציבור, עם אותם משרדים. אינני עוסק מול משרד החינוך, אבל אני יכול לומר לכם בפה מלא, שאם חלילה תקום כאן ממשלת שמאל בראשות המסיתים לפיד, ליברמן, גנץ וחבריו, עולם הישיבות יהיה בקריסה מוחלטת. אין מה לעשות, להפעיל ישיבה עולה הון תועפות, והגרושים שאנחנו ההורים משלמים לישיבה, כן, לי יש זכות עם 4 בנים בישיבות גדולות, יש לי זכות לומר את המילה גרושים, אין בכוחם לספק ולו ארוחות של שבוע אחד. ושלא לדבר על מזכורות לצוות הישיבה, הוצאות חשמל, מים, ארנונה, ניקיון, ריהוט, ועוד ועוד ועוד. אז ללכת להצביע זה לא עניין של בחירה, זה עניין של זכות. זו הזדמנות שלנו, האזרחים, החרדים, הנאמנים, התורמים הכי גדולים למדינה פה. כי לכסף שאני משלם ממשכורתי, מיסים, הרבה מאוד כסף בשנה. ועוד חבריי שעובדים ומשלמים מיסים, הכסף הזה אין לו לא ריח ולא צבע. זה בדיוק הכסף שהולך למיסים כמו הכסף של האדם החילוני. ופה יש לנו הזדמנות לדאוג לאינטרסים שלנו, שלך, למענך ולמען משפחתך. כל הקנאות וההתחמקות והטענות נגד, זה כל כך טיפשי. זה חוסר אחריות לכלל. משל, לאותו אדם שקדח חור בחדרו בספינה, הוא מטביע את כל הספינה, ומתעמם ואומר, כאילו, מה אתם רוצים ממני? זה רק בחדר שלי, כאילו, מה הבעיה בזה? אבל כן, אני אומר לכם, בשיא החריפות, למרות ששוב, אני לא עוסק בפוליטיקה, זה פשוט מרתיח את דמי. אני יודע שאני משלם לכל בן בישיבה, בערך בסביבות 1,200, 1,400. יש ישיבות קצת פחות. זה המון כסף. כשיש לך בלי עין הרע 8 בנים, אז המשכורת שלך, סכום נכבד ממנה, הולך למקום אחד, ללימודים של הילדים. עכשיו בוא נתאר לעצמנו שהישיבות גם לא היה להם תקציב, ולכוללים לא היה תקציב. מישהו מדמיין שלראש כולל אחד יש היכולת להביא את כל התקציב שכל אברך מקבל? יש מציאות כזאת? אין מציאות כזאת. אז כל החוכמולוגים שמדברים ויש להם טענות והם מבינים, בואו תתמודדו יום אחד. אני מציע לכם את האתגר, בואו לצידי תתמודדו חודש אחד מבלי כספי מדינה. בואו תנסו חודש אחד לדאוג לא ל2.5 מיליון שקל, אתם לא יודעים איך כותבים את הסכום הזה, תנסו לדאוג לי ל100,000 שקל בחודש. נראה אתכם גיבורים. ולכן אין פה עניין של בחירה, יש פה עניין של זכות להיות אדם חכם ולבוא ולהגיד כן, למען הילדים שלנו, אנחנו מחויבים לעשות את זה. כי כבר היינו בסרט הקודם של מר לפיד אוהב החרדים, שירעיב ילדים חרדים, כי לא בא לו. כי ככה הוא מבין את זה. תצאו לעבוד, הוא יחנך אותנו. אז רבותיי, לא מדובר בצחוק, מדובר פה בעניין רציני. כמובן שזה מעבר ובנוסף לכבוד שמיים שנרמס, לשבת שהופכת חולין, לדברים גרועים שאי אפשר לדבר בכלל מעל גלי יתר של רדיו חרדי. זה עניין רציני. ומי שלא מבין את זה, הוא אדם קטן, טיפש, שרק עושה דבר אחד, תמות נפשים פלישתים. אז זהו. יש לנו את גדולי התורה שלנו, שמורים לנו מה לעשות, ואת זה אנחנו בעזרת השם ביום שלישי אחרי תפילת הנץ בבוקר, נמתין שיפתחו שם את הקלפיות ונצעד כולנו להצביע רק למישהו אחד, למען עצמנו. נהיה אגואיסטים ב-100%. לא חבר כנסת כזה ולא אחר. לא שאני מדבר נגד חברי הכנסת שלנו, אני חושב שהם עתירי זכויות. אם מישהו רק היה יודע כמה אנחנו חווים, לדוגמה, לרב גפני, לרב ליצמן, לרב יעקב אשר, לרב אריה דרי, ולכל האנשים האלה, שמי שעובד בציבוריות הישראלית כמוני, יודע, לא יכול לדבר על זה, אבל יודע. אז אני חושב שהיינו גם שולחים לכל אחד מהם מתנה לראש השנה. אוי, אני מקווה שהם לא יחסו עליי, כי יכול להיות שמישהו ייקח את זה ברצינות ויגיעו שם אלפי מתנות, אבל כן, מגיע להם על כל מה שהם עושים לציבור שלנו. טוב, בזה נסיים את הפרק הזה, אבל התוכנית שלנו היא אחרת לגמרי, והיא תעסוק היום בעניין שאולי משתמש באותה מילה, באותו שורש של בחר, בחירה, והשאלה האם יש לנו בחירה חופשית? זאת השאלה. סחה לי נערה בהזדמנות מסוימת, והיא אומרת לי כך, אם אני הייתי נולדת לבית כמו שאתה נולדת בו, לבית כמו שאתה גדלת בו, לאורך חיים כמו שאתה גדלת בו, לא היו לי הקשיים הרוחניים מאוד שיש לי היום. רק בגלל שנולדתי להורים, ששלום הבית שם, הוא לא מהטובים, ולמשפחה כזאת שאחים קצת עבריינים וכולי, הגעתי למצב הרוחני אליו אני הגעתי. כלומר, היא למעשה ניסתה להסביר לי שאין לה בחירה בכלל, שהרי היא לא יכלה לבחור לאיזו משפחה להיוולד. וכאן עולה השאלה, האם יש בחירה חופשית? האמת היא שזה לא האם, יש בחירה חופשית. השאלה, סליחה, איך מסבירים אותה? איך מבינים את נושא הבחירה החופשית? הרי כל בן אדם על כוחך תנולד. זאת אומרת, הנושא של להיוולד ולהגיע לעולם הוא כבר על כורחנו. זאת אומרת, מאיזה רגע מתחיל העניין של בחירה? הרי כמו אותה נערה שסחה לי, שאומרת שהיא גדלה בבית שלא אפשר לה שלא להגיע למצב הרוחני שלה. אז איך מסבירים את הבחירה החופשית? 039-039-039. זה מספר הטלפון שבו אנחנו נמצאים לקבל את השיחות שלכם. סליחה, כמובן שאתם יכולים לבחור ולדבר על כל נושא, גם על דחילת הלימודים, אם הילדים שלכם יתאקלמו. שבוע שעבר דיברנו על זה קצת, אני אשמח אם תתקשרו ותספרו לנו דברים טובים, איך הילדים יתאקלמו, האם יכבט להם בתיק של הכביסות, איזשהו ממתק עם איזה סמיילי, עם איזה מילה טובה, האם השתמשתם בחלק מהרעיונות האלו. אבל אתם יכולים לבחור ולדבר על כל נושא שעולה בראשכם, 039-039-039. ואם אתם רוצים, אתם יכולים כמובן לשלוח לנו לפקס 03-616-4477. ואם תרצו לכתוב לנו באתר הנפלא של רדיו קול חי, יש שם חלונית שידור חי, הודעה לשידור. אתם כותבים, פולק רואה, מעביר לי דרך המחשב, ובעזרת השם אשתדל אם אדע לענות על כל השאלות. ועד שהטלפונים שלכם יגיעו, אנחנו נצא לאתנחתא מוזיקלית, מקבץ פרסומות, ומיד מיד שווים.
השם יתברך לאותיו יצר את האדם עם בחירה, אם לעשות רצון השם או חס ושלום עם לב, עד היום האחרון יש בחירה. עצור לרגע, תביט, לאן אתה רץ, מה התכלית? העולם הוא רק פרוסדור לחיי העולם הבא, וצריך להתחזק, לחזור בתשובה. תנאי נדאי, תנאי נדאי, שלח לנו בחודו צדיקים שהובילו את עם ישראל עד ביאתו של גואל, בדרך הישר לפניו יתברך. עצור לרגע ותשליך את כל החוכמות, תסתכל ותודה על האמת, שכל תקוותינו היא בזכות הצדיקים. בוא ניתן את ליבנו אליהם. תנאי נדאי, 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 tanai nanai tanai nanai tanai nanai tanai nanai tanai nanai tanai nanai tanai nanai
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ואיך אפשר ראש השנה בלי עוגת דבש? כל חי יוצא בתחרות אפייה מתוקה לראש השנה. שילחו אלינו מתכונים מתוקים שהכנתם במיקסר של עוגות דבש או מאפים עם דבש שעולים אצלכם על שולחן החג למייל של יעל בכתובת yael@strudel93fm.co.il, ואולי תזכו בפרס מתנת כהנות. ושתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.
היום כבר כולם יודעים, בשביל להיות איש פרסום יחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד. ההרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים, 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך, חייגו 03-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 5552223 6-555-222 דוקטור אברבוך.
נשים יקרות, הנכן מוזמנות לכנס נשים ענק באצטדיון ארנה בירושלים, בהשתתפות מרן הרב יצחק יוסף והרב יגאל כהן שליטה, וכן הרבניות ימים המזרחי, ורציאני וחגית שירה, והאומנית חדווה לוי. יום שלישי, כ"ד באלול 24 בספטמבר, בשעה 7:30 בערב. יוענק שי, סידור מפואר וספר חפצים בחיים. 25 שקלים לכרטיס בלבד. להזמנות 03-622-8598 או כוכבית 5293 שלוחה כוכבית 5.
סובלים מפצעים שלא מתרפאים? סוכרתיים, כיבים ורידיים, כוויות, פצעי לחץ, שושנה, פצעים מחבלה או חתך ניתוחי שלא נסגר? בואו למרפאת יעל אייזקסון, מרפאה מקצועית ואמינה, בה ניתן לסגור את כל הפצעים. מרפאת פצעים יעל אייזקסון, בבני ברק ובבאר שבע, 08-610-25-25, 08-610-25-25.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
אלפי מאזינים השתתפו בסקר ההורים הגדול שערכנו והתוצאות מדהימות. מתוך 78% מההורים שדיווחו שיש להם אינטרנט בבית עם סינון איכותי, רק 17% דואגים לסינון איכותי על הסמארטפון. לא יכול להיות. מה, לא שמעתם על הדרן?
מצטרפים עכשיו להדרן. כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל. גם חכם וגם שמור.
ואז לא יהיה הבדל בין המחשב בבית לסמארטפון שלך. אבאלה, תחשוב על זה.
בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
היום כבר כולם יודעים. בשביל להיות איש פרסום יחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד במשרדי הפרסום ובתפקידי שיווק פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. הרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים. 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
מקרר הייסנס במבצע מטורף עד ליום הבחירות ברשת מחסני חשמל. קונים מקרר הייסנס ונהנים מתווי קנייה בשווי של עד 1,500 שקלים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
ביום שלישי, תוצאות האמת, משטר הבחירות המרכזי של כל חי בהגשת אבי ממרן.
והאם יהיה לנתניהו 61 בלי ליברמן?
הפקת ענק חסרת תקדים לצפייה בשידור חי עם נבחרת הפרשנים. דיווחים ועדכונים סביב השעון מכל מוקדי המפלגות עד לתוצאות האמת. יום שלישי, 21:00, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שלום לכם, אתם כאן איתי, אריה מונק, בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא של בחירה. האם יש לאדם בחירה חופשית? בכל תחום. האם לקבל את הקשיים והניסיונות שיש לו בצורה כזאת או אחרת? אנחנו לא מדברים על בחירות, אלא על בחירה. בוא נאמר לילה טוב למאזין הראשון, אחרי שאנחנו נזכיר שוב שאנחנו כאן ב-039-039-039. לילה טוב למאזין היקר הראשון.
לילה טוב, תודה.
כן.
האמת, אני דיברתי איתך גם שבוע שעבר, ושדיברת על בחירה, זה גם עורר לי את הרבה דברים שאני מרגיש, גם בשנים האחרונות, במיוחד לאחרונה, שאתה, נגיד, בגלל הקושי הזה, נגיד, של ה-OCD, נגיד, קשה לך אפילו להגיע מהבית, נגיד, בנורדו עד לבית כנסת, ואפילו נניח תפילין, ואפילו דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה, אבל כל דבר כזה, אפילו נניח תפילין לבד, יאללה. שעה וחצי, אתה מוריד, אתה שם, אתה מקפל, ואתה אתה מרגיש כאילו שזה נלקח ממך כוח לעשות מצוות, כאילו שאתה כבר לא יכול, אתה מבין, אתה מרגיש כזה שהבחירה פה כבר לא, שזה כבר ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו, בצורה מסוימת. נגיד שמאיפה שאתה נמצא, בנורדו להגיע בכנסת במרחק של 5 דקות, לוקח המון המון זמן, ואתה מרגיש כאילו שאתה רוצה, אבל אתה כבר לא יכול. זה כבר לוקח ממך המון המון כוחות.
אז אולי בואו ננסח את השאלה שלך בצורה קצת שונה ויותר כללית, וננסה גם ביחד למצוא את התשובה. השאלה שלך היא כזאת, האם אדם שחולה במחלה, בוא נאמר גופנית או מחלה אחרת, האם נלקח ממנו כוח הבחירה, כן או לא? זאת אומרת כך, האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לאדם, תראה, אתה אדם, למשל, שאסור לו לצום ביום כיפור, כי המצב הרפואי שלו הוא כזה או אחר, הוא מושתל כליה טרי, אולי גם לא טרי, אבל בכל מקרה, האם יש לאדם שיש לו איזושהי מחלה, הקדוש ברוך הוא הביא אליו איזשהו מצב, האם עדיין יש לו בחירה אם לעשות את הדבר או לא לעשות את הדבר? ואם אנחנו הולכים להפרעות נפשיות או מחלות נפש, השאלה היא עוד יותר גדולה, האם יש לבן אדם את הבחירה או לא. אז בוא קודם כל ננסה קצת לצטט ולהסביר מהי בחירה בכלל. הבחירה של האדם היא כתובה בתורה, הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת אומרת, לאדם יש את האפשרות לבחור. ברמב״ם, הרמב״ם כותב, אני אצטט, רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כלומר, הן מן האדם זה של אדם היה אחד בעולם, ואין מן שני שדומה לו. זאת אומרת, לבהמה אין בחירה, לאדם יש. מוסיף הרמב״ם ואומר, אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל. תראה איזה ביטויים הרמב״ם משתמש. שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובעם, או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או כלאי, או שוע. וכן שאר כל הדעות, ואין לו מי שיכפהו, ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. הוא שירמיהו אומר, מפי עליון לא תצא הרעות והטובות. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. זאת אומרת שהרמב״ם כותב לנו בלשון הזהב שלו, שאדם בכל נקודת זמן יש לו בחירה, אם להיות טוב או להיות רע, אם להיות רחמן כרגע או להיות אכזר כרגע. עכשיו, גם אדם שיש לו, נקרא לזה נטייה מסוימת להיות, בוא נאמר, רחמן, והוא מרחם במקום שהוא צריך להתאכזר, גם אז יש לו את הבחירה, אלא מה שיותר קשה לו, והוא עומד בניסיון להתגבר על הטבע המולד שלו, על הטבע של איך שהוא נולד. זאת אומרת, נקודת בחירה נמצאת. השאלה שלך, האם לאדם מושתל כליה שהרופא פסק לו, שאסור לו לצום ביום כיפור והוא חייב לקחת את התרופות עם מים כמו שהוא לוקח אותם בכל יום רגיל, אם זה נכון, אני לא פוסק פה, אני אומר אם זה נכון, השאלה האם יש לו בחירה? אין לו בחירה. למה אין לו בחירה? כי אנחנו מצווים לשמור את כל מצוות התורה. וברגע שהתורה בחרה בשבילך וחייבה אותך לעשות הלכה כזאת או הלכה אחרת, אז אין בחירה. זה כמו שנשאלת בן אדם, האם יש לו בחירה לשמוע בכל חכמים או לא, או לשמוע בכל התורה. ברור שיש לך בחירה אם לעשות את זה או לא. גם אדם שהוא מושתל כליה והרופא אומר לו אסור לך לצום והוא צם, יש לו בחירה, הוא עושה טעות, הוא עושה שנגד ההלכה, אבל לבחור תמיד בן אדם יכול. ישנם מחלות או הפרעות, כמו שאתה אומר, שיש פה שאלה, האם אדם למשל שלא מצליח להתנקות, האם מותר לו להניח תפילין? זה שהוא לא מצליח, זה לא בבחירה שלו. זה 100% גזרה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. ישאל רב, ומה שיגיד לו הרב, זה מה שהוא צריך לעשות. כשאתה בא ואומר לי, קשה לי מאוד להניח תפילין, כי עד שאני מניח, ועד שאני מוריד, ועד שאני בודק שזה בסדר ולא בסדר, והכפיות הורגת אותי, כן? אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, תענה לי בכנות. אם אני פוגש אותך ברגע ההתמודדות שלך, אוקיי? אתה איתי?
כן, כן.
ואנחנו, אני לידך, אנחנו נמצאים רבע שעה לפני השקיעה, עוד לא הנחת תפילין, ואינני חלילה דן את הקושי שלך. חלילה, אני לא שופט אנשים, לא דן אנשים, אני חושב שזה המיוחדות והמתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, באופן אישי. אני מסוגל לא לשפוט אנשים. ורבע שעה לפני השקיעה, אני אומר לך, בוא תניח תפילין. ואתה אומר לי, תשמע, אני לא מסוגל, אתה לא מבין, אני בסבל היסטרי, אתה לא מבין מה עובר עליי. ואני בא ואומר לך, אתה יודע מה? יש לי רעיון. $100,000. אתה מניח תפילין דקה, $100,000 עכשיו במזומן. מה אתה אומר?
האמת היא נקודה מאוד מאוד מעניינת. כי גם אני ראיתי שמתי שאני מרגיש, נגיד, המקרה נגיד, הרגשתי מאוים. אז הלכתי מהר בלי כל התקסים, כי רצו להרביץ.
יפה.
יש מצבים ש...
זאת אומרת שנקודת הבחירה נמצאת, נכון?
אבל זה הרבה יותר קשה... שאתה נמצא לבד, זה הרבה יותר קשה.
ברור.
כשמישהו מניח לי, זה הרבה יותר...
ברור.
תוך 20 דקות אני משיים.
ברור. אבל אם אני מציע לך $100,000, אז זה מקל על העניין, נכון?
זה נותן קצת טריגר כזה יותר להתגבר על זה.
יפה. יש איזה משפט שאומר כל שאלה של מחיר. אני רוצה רגע לתת דוגמה אחרת, כי יכול להיות שיש מאזינים שמרגישים שלא בנוח או כועסים עליי, על המניפולציה שעשיתי לך. אבל לא מדובר במניפולציה. אנחנו מדברים היום, בכל התוכניות שלנו, בצורה גלויה, בצורה בריאה, לדבר תמיד מותר, גם מותר לטעות, מותר לשתף דעות. אבל אתה יודע שאני אמרתי לעצמי פעם, היה לי איזה שכן, לפני הרבה מאוד שנים, הייתי גר בעיר אחרת, לא איפה שאני גר היום, והיה לו מזגן כזה, שהוא, קראו לזה מזגן חלון. זה מזגן שישב בתוך חור בקיר, לא כמו המזגנים של היום שיחידה אחת יושבת בחוץ, ויחידה אחת בפנים. וחדר השני שלי היה ממש מתחת המזגן שלו. והמזגן שלו לא די בזה שטפטף, טפטף, טפטף על החלון שלי, על עדן החלון. גם היה מצב שזה היה כמו טרקטור. אתה יודע, מגיע שבת אחרי צהריים, שבת קיצית, כולם מדיקים את המזגנים כי כולם רוצים... לישון בשבת עם מיזוג, והמזגן שלו טור 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 מטרטר. ואני שקלתי בעצמי אם אני הולך להתעצבן או לא. ואז אמרתי לעצמי את המשפט שאני אומר לך. אני ניסיתי לחשוב האם על כל דקה שאני מתגבר אני מקבל $100,000. מה יקרה? אמרתי הרי, אני דיברתי לעצמי, אמרתי הרי, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא לא יכבה את המזגן לעולם, כי אני הולך להיות מולטי מיליארדר, נכון?
כן.
זאת אומרת שזה בחירה שלי, האם להתעצבן מהמזגן או לא. כי הרי אם העצבים מהמזגן זה משהו אבסולוטי מוחלט, אז למה כשמציעים לי $100,000 לדקה, פתאום זה לא מעצבן? אתה מבין את הקטע?
כן, כן.
זאת אומרת שזה 100% בחירה שלנו האם להתעצבן או לא. ואותו דבר אני אומר לך, זה לא ש זה לא קשה. זה קשה מאוד לישון כשיש מזגן שמטרטר מעליך. קשה מאוד. אלא מה? כשיש כסף שמפצה, אתה פתאום לא מרגיש את הקושי. ולענייניך.
אתה מרגיש, אבל עדיין...
זה מקטין את הניסיון, מקטין.
כן, אתה בכל זאת עושה למרות הקושי.
יפה. אני חושב שאם למשל אתה תמצא מנגנונים להילחם בקושי, ולהגיד לעצמך כזה דבר, אני נותן לך רק רעיון אחד, אתה תפתח את זה כפי הדמיון שיש לך. אתה תדבר לעצמך, לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראי, כל בן אדם מניח תפילין, כל בוקר בצורה קלה, בצורה רגילה, לי נתת אתגר, נתת לי אתגר, אתגר גדול מאוד. אני יודע שבגלל האתגר הגדול שנתת לי, ובגלל שאנחנו מאמינים שלפי הצער מקבלים את השכר, אז אני לוקח לעצמי ואומר, בטח השכר שלי להניח דקה תפילין, היא משתווה לאדם שניח תפילין במחנות לעשר שניות. וזה $100,000 שיתנו לך את הכוחות להתגבר. זאת אומרת, אתה חייב למצוא דבר שיפצה, כמו $100,000, שיפצה וייתן לך כוחות. אבל חייבים לחפש ולמצוא את זה ולהאמין בזה. למעשה את הרעיון שאני אומר לך, מעבר לזה שהוא מצוי בתורה, אני יכול להגיד לך, כתוב למשל בספר שמות, סליחה, ספר בראשית, וישא יעקב את רגליו, אומר רשי, שנעשו רגליו קלות, לפי שהוא ידע שהוא הולך לכיוון ארץ ישראל. זאת אומרת, ברגע שאדם יודע מה המטרה, מה גודל השכר שמחכה לו, פתאום הוא מקבל כוחות ואנרגיה. זאת אומרת, שניתן לבחור באיך לראות את הסיטואציה ואיך לקבל את הקושי. אבל ברגע שאתה מוצא את זה, אתה מקבל כוחות נוספים להתגבר על הקושי ולקבל אותו בצורה שונה. וזה בדיוק כוח הבחירה שהרמב״ם אומר.
באמת זה נקודה מאוד, שגם אני חושב עליה הרבה, שאני למשל, שאני, יש לי נגיד עבודה שהתחייבתי, למרות כל הקושי, אז אני יוצא מנורדו שם ברחובות שלוש עד, ולוקח טרמפים ואוטובוסים ומוניות והכל, ואני אומר לעצמי, אבל לבית כנסת אני לא עושה את זה, וגם כשאני יוצא מהעבודה זה לוקח זמן. בבית כנסת אני, אין לי את המוטיבציה לכל הקושי הזה, לכל ה...
זה בדיוק, יפה, זה בדיוק המוטיבציה שדיברתי, שאתה צריך למצוא ערך, כי אם אין ערך בללכת לבית הכנסת, אז ברור שזה נורא קשה ומעצבן. זה בדיוק כמו שאף אחד לא משלם לך את $100,000 על המזגן שמרעיש ומטפטף עליך.
נכון, כן.
אז פה אני אומר, צריך למצוא, וזה נקודת הבחירה שלך, של האדם, האם אני הולך ומחפש ומוצא את הערך הזה? כן או לא. אוקיי?
כן.
שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך.
תודה רבה. תל הקטנה שרציתי לשאול.
יש לנו פשוט עוד הרבה מאזינים, אז אני חייב גם לגשת אליהם. בסדר?
תודה רבה.
תודה, תודה. שלום, שלום. לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב.
שלום לך.
שלום, מדבר דוד מירושלים.
כן.
אני אגיד קודם כל משהו טוב, שאני מאוד נהניתי מהפתיחה שלך על העניין של הכרת הטוב לאנשים שעוזרים כל כך לממן את הישיבות שלנו, שבעצם עולם התורה.
אבל אם אתה אומר שאתה תתחיל במשהו טוב, אני מבין שאתה ממשיך במשהו רע, אז אולי נסיים כאן.
לא, 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 רק שלא, לא. לא משהו רע, אבל משהו להמשיך.
מילתא דבדיחותא. כן.
וגם מה שעכשיו ענית לבחור הזה, על הבחירה שלנו איך לראות את הדברים, אז זה ממש התקשר לי. כי קודם כל באמת יישר כוח לכל העסקנים שעושים, גם כאלה שחושבים שאולי הם לא עשו מספיק ויכולו לתת יותר, קודם כל צריך להגיד תודה על מה שיש. ומודים את רבנה, אנחנו נזכה לגאולה בזאת שנודע על מה שיש, על הבראשית.
נכון.
אז זה ממש באמת חשוב, כי לא תמיד זוכים את זה. אבל אני רק אומר שברוך שם, היום הסקנים האלה מביאים לנו מהמדינה, בעצם את מרכז התורה הגדול ביותר שהיה אי פעם בעם ישראל.
בהחלט.
כך אומרים. ואולי להגיד תודה גם למי שהמציא לנו את המדינה ואת העסקנים האלה. ולהגיד תודה, אומנם אפשר לראות פה גם דברים לא טובים במדינה, ויש לנו הרבה מה לתקן, אבל על עצם זה שנמצא פה, אף שלטון בריטי או טורקי לא היה נותן לנו את זה.
אתה יודע, ברוך השם. אתה יודע שהיה לי סבא גדול, אבא של אבי. הוא נולד בגרמניה, ואתה יודע, היה יהודי טוב. פעם, אתה יודע, הוא רצה שיכתבו...
גם סבא שלי נולד בגרמניה.
הוא רצה שיכתבו לקבר שלו רק את התואר החובר, למרות שהוא ידע, לא יודע אם את כל התורה כולה, זה קצת מוגזם, אבל ודאי ידע שס ופוסקים וכו' וכו' וכו'. והוא אמר שכתוב, הוא פירש את הפסוק, פירוש אולי של עצמו, אולי הוא ראה באיזה מקום, הוא ראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. הוא פירש את הפסוק ככה, הוא אמר בירושלים יש המון המון דברים רעים, אבל הוא רואה בטוב ירושלים. תסגל את עצמך לראות את הטוב של ירושלים. בן אדם יכול ללכת ולהגיד ירושלים של היום, איך יכול להיות, כל כך הרבה פריצות ברחובות, כל כך הרבה דברים רעים, והכותל לא בידינו ב-100%, כאילו הר הבית וכולי וכולי וכולי. הוא רואה בטוב ירושלים, תסגל לעצמך לראות את הטוב. עכשיו, אתה שואל אותי, האם באמת עולם הישיבות היום נהנה מתקציבים שמאפשרים לבחורי ישיבה לשבת וללמוד, ולנו ההורים להיות יכולים לכלכל את הסיפור הזה? בהחלט.
ושאלה, למה לא נודה גם על המדינה?
אני לא חושב, תשמע, אני לא חושב שיש מישהו שרציונלי שאתה מדבר איתו, הוא יתכחש לכך שצריך להודות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. ישנם חילוקי דעות אחרים בנושאים של האם זכותו של הפרט לגור פה במדינה לפי אמונתו ודתו, וזה משליך על נושא של כן צבא, לא צבא, האם אני צריך ללכת לצבא שבו מכריחים אותי להיות עם חיילות, וכל מיני שאלות כאלה ואחרות. אבל אני לא חושב שיש מישהו אחד שהוא בר דעת שיחלוק עליך, שבהחלט צריך לבוא ולומר תודה. אני חושב שאני לא טועה שכשהחזון איש נפגש עם בן גוריון, אז אני חושב שעצם הפגישה סימלה משהו. כי אם לא הייתה שום הכרה, אז גם לא הייתה פגישה.
נכון, נכון מאוד.
עכשיו, אתה שואל אותי אם הכל מושלם, לא הכל מושלם, אבל עדיין אנחנו חייבים להודות גם לאותם אנשים במדינה שנותנים לנו זכות לחיות פה בשלום, ברווחה יחסית כלכלית, עדיין לא הכל מושלם, ואנחנו לא מדינת רווחה כמו שהיה פעם קצבאות ילדים, שאדם שהיו לו 9 ילדים, היה לו תקציב ענק, אבל עדיין, 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 צריכים להודות על מה שיש. ואתה נשמע לי אדם בוגר וחכם, אז אני אגיד לך שקוטרים, ואנשים שנותנים עיצות מן היציע, תמיד יהיו לנו. אז טוב. זה הרמה שלהם, לא צריכים להתייחס מדי.
טוב, יישר כוח לך.
תודה, תודה לך, שאלית לשידור. אנחנו עוברים למאזין הבא? לא, סליחה, הוא אומר לי, לילה טוב. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. בעבר נאמר בתוכנית זאת שהתמכרות לקזינו וכולי היא מחלה לכל דבר, ושראוי שמי שמח... לא ברור פה, לא ברור, רגע. שמוח של מחור עובד בצורה אחרת. אם כן, למה נהנש? אם הוא חולה, לכאורה אין לו בחירה. יפה. השאלה היא מאוד 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 יפה וגם מאוד נכונה. השאלה, האם אדם, למשל, שאיבד את שפיות דעתו ואין דעתו איתו, האם הוא חייב במצוות? הוא לא חייב במצוות, הוא נקרא שוטה, והוא לא מחויב בשום מצווה ממצוות התורה. האם אדם שבעקבות התמכרות לקזינו או לכל דבר אחר, הוא נקרא חולה ואין לו בחירה? התשובה היא 100% לא. כי ככל שאתה בחרת לעשות את הדרך הלוך להתמכרות, אתה יכול לעשות את הדרך חזור מההתמכרות. אלא מה? זה קשה. זה מאתגר. זה ניסיון גדול. נכון? שם בדיוק נמצאת נקודת הבחירה שלך, ואולי פה קצת נרחיב שוב על כל הנושא של בחירה. אדם ש... ניקח את הדוגמה הזאת ולא נברח ממנה. אדם שהתמכר למשהו מסוים, זה לא חשוב כרגע למה. והוא מחור. זאת אומרת, הוא מורגל וגופו מורגל, ויש לו כל מיני תופעות גופניות, אם הוא לא משתמש בהרגל שלו, אז קשה לו מאוד לשנות את ההרגל. קשה לו מאוד לשנות את הבחירה. אבל אני רוצה לשאול שאלה קצת קשה ובוטה. אדם שמאשן סיגריות, מכור לסיגריות, מאשן בסך הכל חפיסת סיגריות בכל יום, ובאים ואומרים לו, תשמע אדוני, תפסיק לאשן, זה לא בריא, תפסיק לאשן, זה מסוכן, תפסיק לאשן, והוא לא שומע, ממשיך לאשן כרגיל. יום אחד הוא מרגיש קצת לא טוב, והוא הולך לרופא, והרופא עושה לו בדיקות דם, צילום ריאות, וחוזר עם בשורה איומה. הוא אומר לו, אדוני, אתה חולה במחלה האיומה. ובאותו יום הוא מפסיק לאשן. זה בחירה או לא? ברור שהוא בוחר להפסיק לאשן. חבל שמה שהביא אותו לבחירה, זה היה זה שגילו שהוא חולה. אבל, איפה הייתה הבחירה הזאת קודם? היא גם הייתה שם. אלא מה? הוא בחר שלא לבחור. ולכן, צריך להבין, בחירה יש לנו בכל מצב. ישנם דברים שיכולים להקל על הבחירה שלנו, כמו שאני אמרתי קודם, שזה... אם יבטיחו לאדם על משהו שנורא מרגיז אותו, נורא מעצבן אותו, 100,000 דולר, על כל פעם שהוא יבליג, פתאום אנחנו נראה שהבחירה שלו, כוח הבחירה שלו משתנה. המציאות שאדם נולד אליה, המשפחה, העיר, התוואים של האדם, כל אלו הם דברים שמקשים על הניסיון. למשל, אדם שנולד עם טבע שהוא עצל, עצלן. הוא מסתכל על האדם שנולד עם הטבע החרוץ, והוא מקנה ואומר, אם אני הייתי עם הטבע שלו, הייתי בדיוק כמוהו. אבל הוא לא מבין שאתה נולדת עצלן והוא נולד חרוץ, אבל אתה נולדת טוב לב ורחמן והוא נולד אכזרי. וכשם שאתה מקנה במידה שלו, הוא מקנה במידה שלך. אבל לשניכם יש את אותה נקודת קושי ואותו אפשרות לבחור בטוב. ולכן, למעשה, כל אנשי העולם נמצאים באותה נקודת פתיחה של בחירה. ישנו איזשהו ספר שכתב ויקטור פרנקל, שהיה ניצול שואה, והוא כתב ספר ידוע בשם האדם מחפש משמעות, ובו הוא מביא סיפורים מאוד קשים של אנשים שחוו חוויות נוראיות, ואיך הם בחרו להתגבר או לא להתגבר על הדברים שקרו להם. זאת אומרת שנקודת בחירה תמיד יש לאדם. לפעמים קורה איזשהו מצב שאדם מאבד, נקרא לזה, את נקודת הבחירה שלו בידיים. זאת אומרת, בן אדם שבוחר שנים רבות שלא לבחור, ואז הקושי לבחור אחרת כבר נהפך לקושי מאוד 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 משמעותי. לסיכום, אין לנו שום יכולת לשלוט על האירועים שהחיים שלנו מעמידים בפנינו. אדם שנולד לו ילד, למשל, לא כל כך בריא. אדם שנולד לו ילד חריג. אדם שניסה ופתאום בן הזוג שלו כזה או אחר. אדם ש חלילה נגזר עליו גזרה כזאת או אחרת. כל הדברים הללו לא בשליטתנו. אבל עדיין, לכל הדברים, יש לנו זכות וחובת בחירה, איך אנחנו לוקחים אותם, איך אנחנו מקבלים אותם. האם אנחנו מקבלים אותם בצורה כזו או אחרת. אני רוצה לסיים בסיפור יפה יפה, שקשור בהסתכלות על דברים, וגם ההסתכלות זה נושא של בחירה. מספרים שהחפץ חיים, שהוא כתב את הספר משנה ברורה, הספר שנמצא בכל בית יהודי בעולם, כל בית ששומר דת, ספר משנה ברורה נמצא. אז הוא כתב את הספר עם בנו, והייתה שם השקעה אדירה של זמן, של היקף עצום של הבנת כל דברי הגמרא הראשונים, הפוסקים, והייתה עבודה מאוד גדולה. פעם שאל אותו מישהו, מה תבקש מהקדוש ברוך הוא כשתגיע לשמיים, על המציאות הזאת שאתה זכית לכתוב את הספר שנמצא בכל בית יהודי? ענה לו החפץ חיים, מה אני אבקש מהקדוש ברוך הוא? השאלה היא הפוכה, מה אני אתן לקדוש ברוך הוא? כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את האפשרות, את הכוחות, את היכולת השכלית, את ההתמדה, את ההסתפקות במועט, את זכות האבות, לכתוב כזה ספר שנמצא בכל בית יהודי, אז אני לא צריך לבקש שום דבר, אני צריך רק לתת לקדוש ברוך הוא. וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, שחלק מהבחירה זה איך לחשוב. האם לחשוב שלקחו לי או נתנו לי? האם לחשוב שאני צריך להגיד, לבקש תודה או להגיד תודה? ופה אנחנו רואים איך שהחפץ חיים מלמד אותנו להסתכל על דברים. אני מאחל לכולנו, מאזינים יקרים, סליחה על השיעול שלי הקל, שאנחנו נעשה בחירות טובות, נבחור בטוב, ונדע שגם הנושא של הבחירות שיהיו ביום שלישי, זה בחירה שלנו אם לבחור בטוב, אם לבחור לנצל את ההזדמנות שלנו לעשות טוב לעצמנו, או בשל כל מיני אינטרסים קטנוניים וטיפשיים שלא לבחור. אני מציע, לכו לבחור, בוא נבחר בחיים. תודה, לילה טוב, תודה לשלומי פולק, תודה ליהודה ברגמן, תודה לכם המאזינים, מתנצל בפני אלה שלא הספקנו לעלות לשידור, בעזרת השם, בשבוע הבא.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמור, חמור, אולי נהיה.